יהיו דברינו בעזרת השם להצלחת החיילים מכל אנשי כוחות ביטחון, לרפואתם השלמה. לא, אני לא אשב. לרפואתם של כל החולים והפצועים, ותחם איתמר חיים בן ציפור, איתן אשר בן דבורה, איתן בן אברהם, אברהם בן חיה, מתן בן אופרה, ניר שאול בן טל, וניר חיים בן רחל ברכה, בתוך שאר חולי עמו ישראל, ואביתר בן קרן, אביתר מנחם חיים בן זהבה, רועים חיים בן מירב, ולהבדיל לעילוי נשמתם של כל המפנים והחללים, בעזרת השם להשבתם של כל החטופים במהרה. אז מוריי ורבותיי, אני יצאתי מוקדם היום, וברוך השם ניצלתי מאיזושהי חסימה, ויצאתי כי פגשתי פה חבר יקר ואהוב שאמרתי לו שהוא חייב לבוא ולשבת פה, למרות שדור במחילה אתה לא בטווח הגילאים לגמרי, אבל אנחנו יודעים שגיל זה בנפש. אז דור חרלאפ, שהוא חבר וידיד, גם חבר מועצה, היינו צריכים להיפגש, קצת דיברנו בעניין הזה. אז ישר כוח, אמרתי לו, אתה חייב לראות כמה ציבור מגיע ללמוד תורה בגבעת שמואל, ימי שני וחמישי, אין הרבה מקומות כאלה בארץ שמגיעים אנשים בצורה קבועה. אז חזק וברוך בעזרת השם, ישר כוח גדול. ובגבעה צריך כל הזמן בעלייה. ונהנים זה אני לא אומר. כן, ואתם יודעים שאני חששתי קצת מהפגנות, כי אתמול הייתי תקוע כבר בתוך ירושלים איזה שעה וחצי. גם פה היה. בסדר, ברוך השם. יש שוויון, דאגו לכולם. אני לא יודע מי יפגין פה, מי יפגין שם, אבל זה כבר עניין אחר. ואז חשבתי לעצמי, תוך כדי שאני עומד אתמול, שבעצם, אתם יודעים, ברגע שהמשטרה מכריזה על הפגנה שהיא לא חוקית, איזה סעיף זה בחוק? איך זה נקרא? נו, שומעים בחדשות, היא הכריזה על... איך? התקהלות בלתי חוקית. ואז אמרתי, רגע, התקהלות זה פרשת? כן. ולמעשה, ההפגנה הראשונה, או ההתקהלות החוקית, אבל הראשונה שהייתה, הייתה, רגע, עוד רגע נדבר על אהרון, הייתה ההפגנה החוקית הראשונה, הייתה בפרשת השבוע שלנו, שבה מקהיל משה את בני ישראל ומצווה עליהם את השבת. לא כל מצווה זכתה להיות בהתקהלות. מצוות עברו מאחד לשני, מפה, מאדם לאדם, דרך השבעים הזקנים, אבל פה היה צורך בהתקהלות הזאת, ובאמת, מי שהזכיר פה את ההתקהלות שהייתה בפרשה הקודמת, כי תסה, אז המדרש עצמו מחבר בין ההתקהלות החוקית שהייתה בפרשה שלנו לבין ההתקהלות ההיא שהייתה שם, ואומרת כך, מוריי ורבותיי, תבוא ההתקהלות של שבת, של פרשת ויקל, ותתקן את ההתקהלות של חטא העגל. מה שהיה שבת שעברה שקראנו בקיטיסה, והשאלה היא למה זו התקהלות שצריך לתקן אותה, כמובן זה היה על חטא, אבל מזה אנחנו למדים שיש התקהלות שהיא טובה, ויש התקהלות שהיא רעה. שומע שימון, אתה איתנו? יש התקהלות שהיא טובה ויש התקהלות שהיא רעה. איך אדם יודע האם התקהלות היא חיובית או שלילית? הרי כל אחד יגיד זה טוב, וזה יגיד לו מה שאתה חושב שטוב, יגיד לו שהוא חושב שזה רע. יש מילה אחת שהיא ההבדל, מוריי ורבותיי. כשהתקהלו על הארון, מה כתוב? התקהלו על הארון. והתקהלות שהיא טובה, התקהלות אל. אם אתה רוצה לרדת על מישהו, זה התקהלות שהיא לא טובה. כשאתה פועל אל, לעלות לכיוון משהו, זו התקהלות שהיא חיובית. ולכן התורה אומרת שההתקהלות של פרשת ויקל, היא באה ומתקנת את ההתקהלות של חטא העגל, וזה הדבר עכשיו של שבת. בהתקהלות הזאת אנחנו מקבלים את מצוות השבת, ומצוות השבת, מוריי ורבותיי, יש בה הרבה מאוד לאים, הרבה לא תעשה. אפשר לומר, חכמים אומרים, שכל איסורי שבת זה נקרא הררים התלויים בסערה. למה בסערה? כי כל הלא, הרבה לא שיש בכל שבת, זה איזשהו סערה שנמצאת בפרשת השבוע שלנו. הסמיכות פרשיות בין איסור השבת לבין מלאכת המשכן, זוהי הסערה הקטנה שעליה יש כמה סימנים בשולחן ערוך, 104 סימנים של איסורים, של דברים שאסור לעשות אותם. וראיתי פעם ציור יפה, וזה נקודה חשובה. זה נקודה חשובה לכל אחד מאיתנו, זה נקודה חשובה לבני הנוער וכיוצא בזה. שאנשים אומרים, זה כל כך הרבה לא. איך אני מתחבר לכל כך הרבה לא? אז ראיתי ציור של צייר. אתם יודעים שלפעמים עושים ציורים מהרבה מילים קטנות? יש ציור כזה ממגילת רות, עושים ציור? אז ראיתי צייר שצייר משהו פלא פלאים, הוריי ורבותיי, הוא צייר את המילה כן, יס, שיש בתוכה הרבה, לא. וצריך להסתכל בפריזמה הרחבה על הלכות שבת, ולא בפריזמה הצרה. מי שניגש בפריזמה הצרה רואה הרבה עוד לא, ולא, 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 ועוד אסור, ועוד אסור. אבל מי שיוצא בזום אאוט, רואה שכל הלא האלה יוצרים מרחב אדיר של כן. ומהו המרחב האדיר הזה של הכן? מרחב של זמן של נחת, של שלווה, של ניתוק מחדשות, של ניתוק מעבודה ותרחה, זמן מרחב של משפחה. סיפרתי לכם שישבתי לפני כמה שבועות עם חבר, הוא פסיכולוג, עוזר הרבה בטיפול עכשיו של חיילים פוסט-טראומטיים וכיוצא בזה, ואז הוא אומר לי, תשמע, כשאנשים מאוד מאוד בחוסר שלווה, בכעס, בכל מיני דברים כאלה, אני אומר להם, לכו להתקלח. אז אמרתי לו, מה, למה דווקא זה? מה יש בזה? מה הם עושים טוב? הוא אומר, שם אין טלפון. אומר, בינתיים. בינתיים, זה גם אמרו לי שכבר אפשר עוד מעט, כן? ואז הבן אדם, לרגע, הרי אדם היה נוסע פעם באוטובוס, היה בוהה, חושב, נפתח, מסתכל, אין דבר כזה. יש מדינות בעולם שעל עמודי החשמל יש כבר פלציב, כזה ספוג, כי אנשים הולכים, היום נסעתי ברחוב, לא רציתי לצפצף כדי לא להביא למישהו, אבל כמעט הוא נתקע בי, לא עם אוטו, עם הטלפון. כי הוא לא ראה שאני יוצא מאיזה סמטה, אז נסעתי לאט. והשבת, אז אמרתי לו, תשמע חביבי, החבר הזה הוא חבר יקר, הוא לא שומר מצוות. אמרתי לו, רק בשביל זה שווה לבוא ולשמור שבת. בשביל המרחב הזה, וזה הפרשה שלנו. להתקהל על הרבה מאוד לא, ואין שאלה, זה הרבה לא זה ולא זה ולא זה ולא זה. אבל אם אתה רוצה רגע בזום אאוט, אתה מסתכל שכל הלא הקטן הזה יוצר כן אחד גדול של חברה, משפחה וכל הדברים החשובים הללו. אז לא לכל דבר אומרים לא, אבל אני רוצה לומר שגם כשאומרים לא,
למה?
משה
שבר את הרוחות הברית, היהודים לקחו את כל הלא. כל דבר שאומרים, מותר לעשות...
לקחו את כל הלא, אז לכן הבנתי. עכשיו אני רק רוצה לומר לסיום של ההקדמה שלנו, הסיום של ההקדמה שלנו, ואז ניכנס ללימוד. אני רוצה לעסוק בפרשת השבוע גם בהלכות שבת וגם בפרה אדומה, לקשר ביניהם, לדבר על סוגיה ששנים רבות, ברוך השם לשמחתנו, אבל לצערנו עכשיו זה חזר, הייתה שאלה שלא רלוונטית לגבי אדם ששכח מתי שבת. איך אדם יכול לשכוח מתי שבת? איך יכול להיות דבר כזה? תשאלו את החטופים שהיו צריכים לספור את הימים, וחלקם היו לבד ובצינוק ולא ידעו. ומה אחד הדברים המוטיבים שחוזר עם כל מי שיוצא ומשתחרר משם? היה לי חשוב לשמור את שבת, ואני יוצא ואני רוצה לעשות את שבת. ומה קורה אם בן אדם לא יודע מתי שבת? זוהי שאלה שיש לה פסיקה הלכתית יוצא דופן. מי שחושב שהתשובה היא לספור שבעה ימים ולשמור ביום השביעי, אז התשובה היא לא בדיוק ככה. לא בדיוק ככה. על המקום, שתי התשובות הן לא מדויקות. נראה משהו אחר, ננסה להבין אותו. והוא יהיה תשובה על הנושא של פרה אדומה, למה פרה אדומה היא מתקנת את חטא העגל. בסדר, זה מה שאנחנו רוצים בדף מקורות לראות, ניקח כרבע שעה לעסוק בזה, אבל לפני כן רק עברנו את פורים, נכון? צריך איזה מייסלח של בדיחה, קצת ככה לבדיחותה, להיכנס לעניינים. בהקשר של פרה, היה יהודי, הייתה לו פרה. עכשיו הוא היה בפרה, הייתה מוציאה לו, אתם יודעים, אגב, הפרות של ארץ ישראל, הן מוציאות הכי הרבה חלב ביחס לכל העולם, הן מוציאות הרבה ליטרים. אז הוא היה נותן לה, ומה? היו רואים שהוא נותן לה לשתות חלב. אז אמרו לו, רגע, מה, אתה משוגע? לא, מה אתה מרוויח? הוא שאלו לו, כמה, בטח הוא נותן לה 20, היא מוציאה לו 40, מרוויח, כמה אתה נותן לה? אומר לה, 40 ליטר אני נותן לה. כמה היא מוציאה? 40. אז אמרו לו, מה אתה אומר לו? אני נותן לה חלב עקום, והיא מוציאה לי חלב ישראל. ואז הוא אמר, ואז הוא אומר להם, וזה הלבנת הון. בסדר? אז עכשיו, ברשות הציבור, בואו ניכנס כרבע שעה, לעסוק בסוגיה של אדם ששכח מתי שבת, בהקשר לפרשת העגל ולתיקון של פרה אדומה שמגיעה בפרשה שלנו. חזק, רוצים לעסוק בנושא שלנו באמת סביב פרה אדומה ומצוות השבת, ולחבר ביניהם על גבי הסוגיה של אדם ששכח מתי שבת, ויש שם איזשהו חידוש אדיר בהלכה שברגע הראשון הוא נראה מפליא ביותר, שאי אפשר להבין את הסברה ואת הרציונל ההלכתי שעומד מאחורי הפסיקה הזאת, וכן בסוגיה נוספת שאני חושב שרוב הציבור לא הצליח עדיין להגיע אליה, בנושא של כשרויות וחתיכות שהתערבבו זו בזו, ובמבט ראשוני נראה שהפסיקה שם היא לא הגיונית לחלוטין, והרי אין לנו אולי את פרה אדומה שאמר שלמה המלך כפי שנראה שהוא לא הבין אותה, אבל סך הכל הפסיקה צריכה להיות דבר שהוא מותאם ומובן, כן, שולחן ערוך שיש לו טעם ברגע הראשון, אבל מתוך איזשהו יסוד שיתבהר נוכל להבין את הדברים, ופתאום אולי כל התפיסה והמבט ישתנה ויתהפך ונוכל להבין את הפסיקה שלפני רגע הייתה נראית לא הגיונית. אבל רגע נתחיל עם הדברים, עם פרשת פרה אדומה, שעליה אמר שלמה המלך שהיה חכם מכל אדם והוא ידע והבין את כל הדברים וכל הטעמים. אמר שלמה, על כל אלה עמדתי בפרשה של פרה אדומה, חקרתי ושאלתי ופשפשתי, אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממני. כלומר אפילו החכם באדם לא הבין את הדבר הזה, מהרבה טעמים, הרבה טעמים לא ברורים במצווה הזאת, מה זה לשרוף פרה, מה זה נראה מאוד פגני כזה, לקחת את האפר, להשליך אותו. אתם יודעים גם ש... זה היה מאוד מוזר, היה מקום מירושלים עם מרפסת ששם ככה אומרת המשנה, יש לנו משנה של מסכת פרה, אין לנו שס, אין לנו בבלי, אבל יש לנו את זה במשניות, זה משנה מאוד מעניינת, לא ארוכה גם מדי וקלה ללימוד, מי שרוצה לעסוק בה ככה בימים הקרובים, סביב פרה אדומה, אומרת שהמשנה היה מקום מירושלים שהיו עומדים והאפר של הפרה היו זורקים אותו למים שהיו נקראים מי חטאת, ואז היו משליחים ואנשים שהיו צריכים להתאר פשוט, זה לא היה הזמנה לבית שהיית מקבל את זה, היה צריך מישהו מסוים, כהן, להטיף את זה עם אזוב, והיו כולם עוברים ומספיק שהיה נופל עליך טיפה אחת, זהו. אתם מבינים עכשיו סיפור מאוד מוזר, מה קרה? אחד הלך ומי שפיצץ לא נופלה עליו טיפה ממשיך לעמוד שם. עד שמגיע הנגלה נוספת, זהו, ככה עכשיו. מילא לעבור אולי טבילה במקווה, משהו כאילו שכל הגוף, איזשהו הליך של התארות נפלה עליו טיפה, עכשיו הוא זה, וזה גם כן כל כך מוזר, כי הדבר הזה מאפשר לעשות דברים שבימינו אי אפשר לעשות אותם. כל הנושא של בית המקדש, והר הבית, ותרומות, וחלה. למה כשאנחנו מפרישים חלה, אנחנו לוקחים את החלה, שמים אותה בצד, בתוך איזה נייר כסף, או בתוך עטיפה, עוטפים אותה ושמים בפח. למה תרומות אנחנו לא נותנים לכהנים? לא רק שאלה של ייחוס הכהונה. כי אנחנו די סומכים על ייחוס הכהונה, שהרי הכהנים עצמם שהם עולים הם מברכים אותנו בברכה, אומרים ברוך אתה השם, אלא הטעם המרכזי בדבר הזה זה מכיוון שאין לנו טהרה, כולנו בחזקת מהם מתים, וממילא הם לא יכולים לאכול דברים שיש בהם קדושה, אנחנו לא יכולים לאכול מעשר שני, לכן אנחנו מחללים אותו על פרוטה בערב פסח, נכון? כל הדברים הללו, כלומר זה דין מאוד חשוב, אבל הוא מוזר ותמוע. ולא די בכך, וזה שאל אותי אחד הילדים, אומר לי, תשמע, יוצא בעצם שתמיד יש אחד במחילה מהמושג, אבל אומר לי, תמיד יש אחד, ככה הוא אמר לי במחילה, שנדפק מהאפר של פרדו. אני אומר, מה זה אומר? אומר לי, זה שם הזה. למה? אחד התמיות זה, איך זה שם הזה, ואופן את כולם תאורים, איך הוא נהיה תמיד, נכון? אז אומר, תמיד יש תאור, זה כמו בצבא, תמיד צריך להיות זה שמתנדב להיות זה שמסדר אחרי כולם. מסכן, זה נשאר אחרות. אז כולם באים, ויש קורבן פסח, ועושים את זה, והוא עכשיו צריך לשבת כמו איזה מנודה. זה לא נכון. למה זה לא נכון? מכיוון שזה לא אומר שהוא עכשיו הופך להיות ממת, שצריך גם כן עזה, אלא הוא הופך לתרומה קלה, שהוא טובל במקווה ערב שמש. באותו יום כבר הוא יכול, יום למחרת, להתאר. אז זה לא שהוא לגמרי. לא, תלוי מתי הוא עושה את זה. אבל, נכון, אבל היו עושים את זה לפני כן. אם, ברור שאם הוא לא היה, אבל אם היו עושים את זה לפני כן את ההתארות, הוא היה יכול להגיע, הוא היה יכול להגיע, כן, אז הוא יכול להגיע. לא, אבל היו מתארים לפני כן. למה אנחנו קוראים היום? לא, לא, אבל למה אנחנו קוראים היום את פרה אדומה? נכון, יום אחד. אני אומר, למה קוראים פרה אדומה? כי היו מזים עליהם הרבה לפני פסח, לא מחכים לרגע האחרון לקנות המצות. אז גם לא מחכים לרגע האחרון להתאר. ולכן היה מספיק לו יום אחד, והוא היה טובל ונכנס, אז הוא היה בסדר. מכל מקום, זוהי מצווה תמועה ביותר, וגם רבן יוחנן בן זכאי, כשתלמידים שלו שואלים את זה, כן, חורבן בבית השני, רבן יוחנן בן זכאי במקום השני, אומר להם, חייכם לא המת מטמא, לא המים מטהרים, אלא אמר הקדוש ברוך הוא, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אי אתה רשאי לעבור על גזרתי. ואני רוצה אחרי זה לחזור למושג הזה, גזרה וציווי, שזה למעשה התיקון של חטא העגל, כפי שנבהר ונראה. אבל הוא אומר להם, רבו ישי, עזבו אתכם עכשיו טעמים בעניינים, אין, זוהי גזרה. מה זה אומר גזרה? ככה. למה? כי זה מה שהשם חקק, וממילא ברור לנו לשון התורה, זאת חוקת התורה מלשון חקיקה. יש משפטים שזה דברים שמובנים, שאפשר להבין אותם, אבל זוהי חוקה. למה ככה? והרבה מהתורה מבוססת על למה ככה, כפי שבעזרת השם נבהר. ואז הוא בא ואומר להם, אבל תראו, משהו מוזר, תבוא הפרה ותתקן, ומפני מה כל הקורבנות הם זכרים, וזו נקבה. כל הקורבנות מביאים פר, ויעיל, וכבס. נכון? פתאום פה מביאים פרה. למה פרה? אומר המדרש, אמר רב איבו, זה בסוף המקור השני, משל לבן שפחה שתינף את פלטים של המלך, עשה לכלוך אצל המלך בארמון, אמר המלך, תבוא אימו, שזו הפרה, ותקנח את הצורה. כלומר, האמא, הפרה, היא מתקנת את העגל, שזה אחר, כאילו היא האמא שהיא מתקנת את זה, כמה, ולבוא, תבוא פרה ותחבר על מעשה העגל. למה? רק בגלל, זה לא הגיוני, רק בגלל שהיא האמא של העגל, היא מתקנת? מה זה קשור? גם זה פרה, מה אתה רוצה ממנה? מה זה? מה, היא לא מבינה בשום דבר. מילא היה אדם רע עם דעת, וזה. יש פה משהו במצוות פרה אדומה, שדווקא הוא מתקן את חטא העגל, וזה מה שאני רוצה לנסות ולהבין אותו, דרך הסוגיה שקשורה לשבת, שזה מה שאנחנו מצווים בו בפרשת השבוע, פרשת ויקהל, על השבת, אדם ששכח מתי שבת. ויש, והיה מעניין לראות שפה אמרו לנו את אחד ואת השני, אבל את השיטה שנפסקה להלכה של רבא, לא נאמר פה. כי למה לא נאמר פה? אני מבין למה לא אמרתם את זה. אדם ששכח שבת, מישהו פה אמר, סופר היום שבת, ומתחיל לספור אחרי כן שבעה ימים. אחרי, מישהו אחר אמר, שבעה ימים ואז שבת. מבין לגמרי, אתה לא יודע מתי. שים, תדקור, תעשה אורח עכשיו וזה, יש סיבה. אבל זה לא נפסק להלכה. מה נפסק להלכה? שכל יום הוא צריך לחלל שבת. הוא לא לוקח, זה כדי פרנסתו. מועט, מועט. אבל מה הוא עושה? בוא נראה. אומרת הגמרא במקור השלישי, אמר רב הונא היה מהלך בדרך או במדבר ואינו יודע מתי שבת. לצערנו הרב במילים אחרות הוא חטוף עכשיו. התבלבל, לא יודע מתי שבת, לא מבין את כל הדברים.
יש יום שישי, המוסרים לא
מתפעלים
יום שישי.
אז אתה יודע את התפילות של המואזין. הבנתי, הבנתי. טוב, הלוואי שהם יודעים. ואינו יודע מתי שבת. אומר לנו רב הונא, מונה שישה ימים, שישה ימים סופר, ראשון, שני, שלישי, רביעי, ביום השביעי עושה שבת. חייא בר רב אומר, הפוך, שומר יום אחד, שומר עכשיו, קודם כל, ואז מונה שישה ימים. מה המחלוקת ביניהם? אחד אומר כמו בריאתו של העולם. מה זה בריאתו של העולם? שישה ימים, ואז יום השביעי. ואחד אומר כמו בריאתו של האדם. האדם שהוא נולד, הוא ישר נכנס אל שבת, ולכן זה המחלוקת ביניהם. טוב, או זה צודק, אתם יודעים מה? לא נתווכח. אם היית אומר לי את זה, הייתי אומר לך בסדר. היית אומר לי את זה, אני אומר לך בסדר. אבל זה לא נפסק להלכה. אמר רבא, כל יום ביום עושה לו כדי פרנסתו. כלומר, לפי רבא, הוא עושה מינימום, אבל כל יום הוא צריך לאכול כדי לחיות. הוא לא יכול יום שלם בלי לאכול. אז מה הוא עושה? הוא עושה היום חביתה קטנה. ולמחרת חביתה קטנה. יוצא שכל השבוע כולו הוא עושה חביתה. לעשות חביתה בשבת, מה זה? איזה איסור זה? בישול, אולי גם עברה של העז, איסור דאורייתא. לא הבנתי. מה ההיגיון בדבר הזה?
אני חושב שלפי רבא, הוא לא חושב ששבת זה יום, כמו יום ראשון. זה יום שביעי. ואם זה יום השביעי, יש
גדושה,
כל יום יכול להיות יום השביעי.
אז
עד רבה. ולכן, כל יום הוא צריך לשבת.
אבל רגע.
רגע, אבל הוא צריך לחיות.
נו, נו. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, אם אנחנו היינו עכשיו, יש פה אנשים שעוסקים בחשבונות וכזה, נגיד אתם פרופסור לסטטיסטיקה, בסדר? ואתם הייתם אומרים לבן אדם, תשמע, אתה לא יודע מתי, זה כמו המשחק צוללות, אתה לא יודע איפה הצוללת נמצאת, נכון? עכשיו היית אומר, יום אחד, תיתן עבודה, תכין הרבה אוכל, תקפיא, אין לו אקפאפ, זה, אבל נגיד, תקפיא, תשים בצד, תשים בחול באדמה, ואז שישה ימים לא תעשה מלאכה, האם יש סיכוי גדול ששמרת את שבת?
כן.
בוודאי. כי אחד מתוך שבעה ימים, כן, יש לך סיכוי. אבל דבר אחד אני יודע, שלפי ההצעה, שעוד רגע נראה שנפסקה בשולחן ערוך, כרבה, שכל יום הוא עושה מעט, בטוח, מה זה שומר? כל יום הוא בטוח חילל שבת. למה?
זה לא
הגדרה של חילול.
אז זה אני רוצה לדבר, רגע, עוד רגע. אבל האם בפועל, כרגע, הוא מדליק אש בשבת, הוא מדליק אש בשבת? כן.
כן.
זה שבת.
ביתר.
חייל בעזה צריך לאכול בשבת. הוא מדליק אש בשבת? הוא מדליק, אולי ביתר, אבל הוא מדליק. איך אתה נותן לו עצה שפוסק לשולחן ערוך, שכל יום הוא צריך להכין קצת? תגיד לו יום אחד, תכין בו הרבה, ושאר הימים תשבות. בסדר? אם היו אומרים לכם שיש לפניכם כוסות, ובאחת הכוסות בטוח יש רעל, באחת הכוסות יש רעל. יש לפניכם שבע כוסות, ואתם צריכים לבחור איזה כוס. האם היית אומר, שמע, אני מפחד, ואתה צריך לשתות. אני אשתה מכל כוס קצת? אם אתה שינית מכל כוס קצת, מה? בטוח, כן, בטוח אתה נפלת, נכון? אז מה היית אומרת? שמע, חביבי, אם אתה חייב לשתות, תתפלל, תעשה תפילת יום כיפור קטן, וזה וזה, תבחר את אחת הכוסות, ותתפלל לקדוש ברוך הוא שיש לך מזל. זה הרבה יותר הגיוני. ואתה אומר לי לשתות מכל כוס? שבאחד מהם יש רעל? מה ההיגיון? אומר השולחן ערוך, פוסק להלכה במקום הרביעי. ההולך במדבר ואינו יודע מתי הוא שבת, מונה שבעה ימים מיום שנתן לליבו. שימו לב, הוא משלב פה. שכיחתו, הוא מקדש את השביעי בקידוש והבדלה. אז כן, יש לו את היום השביעי לעניין קידוש והבדלה. אבל עניין מלאכה, הוא עושה בכל יום מלאכה. אם יש לו פרנס, אסור לו לעשות מלאכה כלל עד שיחלה מה שיש לו. נגיד כל התונות, כל המנות קרב, לא עושה כלום. אבל ברגע שמסתיים, יעשה מלאכה בכל יום, אפילו ביום... לא, תבין, הוא עושה קידוש, ומיד אחרי שעושה קידוש, מדליק את האש, חביתה. לא הגיוני. אתה אומר שזה שבת. אז אתה אומר לו, עדיף. יודעים מה? לא, לא יום אחד. תן לו ביום השישי, הרי הוא עושה קידוש בערב. תן לו ביום שישי, כמו אמן. שיעשה כפול שתיים, כדי שלפחות מחר, שהוא עושה כבר קידוש והבדלה, הוא לא יצטרך לחלל שבת. ומה אתה אומר לו? תחלל גם ביום הזה. מה ההיגיון בכך? כן? ואז יעשה מלאכה בכל יום, אפילו ביום שמקדש בו, כמובן, לא אוכל לפסח, אלא כדי פרנסתו המצומצמת. ומותר להלך בו בכל יום, אפילו ביום שמקדש בו. הלכה נפסקה בזה כרב המורה ורבותיי, והדבר הוא תמוע ביותר. שכן ההיגיון אומר שלפחות יבחר את המינימום של הימים, כי אז יכול להיות שיש סיכוי שהוא יפגע ביום שהוא שובט בו שכולו שבת. זאת השאלה. מי ששואל את השאלה הזאת, מוריי ורבותיי, זה ביאור ההלכה. הביאור ההלכה במקור השישי, כמובן הביאור ההלכה כתב אותו החפץ חיים, מי שכתב את המשנה ברורה, כן? רבי ישראל מרדין, שהיה תלמיד חכם עצום, חי לפני בערך 100 שנה, והוא כתב את הביאור של משנה ברורה רק על אור החיים הוא הספיק, הוא לא כתב על שאר הדברים. ואז הוא רצה גם כן להרחיב עיונית בכל מיני שאלות הלכתיות שהן לאו דווקא למעשה, אלא פלפולים וכיוצא בזה, אז הוא כתב את הביאור עליך. יש סיפור עליו, על החפץ חיים, יש הרבה סיפורים עליו, הרבה סיפורים על המקולת שלו ועל הפרנסה שלו וכל הדברים האלה. אחד הסיפורים עליו, סיפור ככה מביל ביותר, שהוא הלך לאסוף כסף לישיבה שלו ברדין. אז הוא התרחק מהבית לאיזה חודש, חודשיים ככה, צריכים ללכת, אירופה, לא מטוסים ודברים כאלה, הולך, קרקרה, אוניות, חזר עם הרבה כסף. ואז הוא מגיע לכניסה של הבית, הוא דופק בדלת, הילדים רואים אותו. עכשיו הילדים לא ראו את אבא, אבל מה הם עושים לו? שואלים אותו שאלה, לא, מה נשמע אבא, חיבוק, נשיקה וזה, מה הבאת? מה הבאת? לא, מה, סוכריות, מתנות, מה הבאת? איך שהוא שומע את מה הבאת הזה, מתעלף. מתעלף במקום, נופל על הרצפה, מתעלף. אחרי זה מהירים אותו וזה, למה התעלפת? וזה לא בגלל חינוך הילדים, לא בגלל זה אומר. סך הכל הלכתי לחודש וחצי, וכשחזרתי אמרו לי, מה הבאתי? כשאני אעלה לשמיים וישאלו אותי מה הבאתי, וואי, זה כבר... ומהירים אחרי חודש וחצי הם שואלים אותי, אז כשאני אעלה לשמיים וישאלו אותי מה הבאת, אה? נכון? אז אני אומר תמיד, שאני מחזק את הציבור שמגיע לשיעורים וכל הדברים האלה, גם אם אנשים לפעמים תוך כדי קצת עייפים ואין כוח, אתם יודעים, אני אמרתי אין לי ברירה, אחד להגיע ובית להישאר ער, לא יכול להירדם גם אם אני עייף, נכון? צריך לדבר. אבל פה יש לכם בחירה גם כן לא להגיע, וגם אז גם אם אדם מגיע קצת עייף וכיוצא בזה, אז אומרים שהנשמה שנתת בי אדם קם בבוקר אומר, מודה אני לפניך שחזרת בי נשמתי, כי בלילה הנשמה הולך אל השמיים, כמו שכתוב, אנחנו אומרים בקריאת שמע, בידך הפקיד רוחי, בעת אישה, נכון? ואז בעירה, כשאני מתעורר, מודה אני לפניך. אז כל פעם אדם הולך לישון, והנשמה עולה למעלה, אומרים לו, מאיפה הגעת? הגעתי מעמידה, מיטה. ישן, איפה כל אחד בבית שלו. אבל כשהוא נרדם בשיעור, עולה הנשמה למעלה, שואלים אותם, מאיפה באת? משיעור תורה. או, משיעור תורה, שקוער, וזה. אז גם אם אתה מגיע, וקצת פה בהתאפצויות, וזה, זה גם, מיילה ומדרגי גדולה שזה. החפץ חיים הזה היה תמיד חכם עצום, אגב אומרים עליו שהברכות שלו ממש, אני שמעתי זה אפילו פעם מישהו שהוא לא בדיוק כלי ראשון כי הוא נולד בזכותו, אבל היה לו סגולה מאוד גדולה בברכות שלו, כי הוא גם כתב את ספר השמירת הלשון, כן, הוא מאוד הקפיד בשמירת הלשון, הוא גם היה כהן, והברכות שלו היה פיצוץ, היה קשה להשיג את הברכות שלו וככה, והוא שואל את השאלה שאנחנו שאלנו, כלומר אנחנו שאלנו את השאלה שהוא שאל, וכך הוא כותב במקור השישי בביאור ההלכה שמה. אגב, סימן שין דלת מם היה צריך לכתוב שמד, חס ושלום, כן, אבל אנחנו לא רוצים.
היה שנה קצת שין
כן. אז אנחנו גם פה שינינו ורשנו ככה, שין ד' מם שלא יהיה לנו זה, וזה הסימן האחרון בהלכות שבת. וככה כותב שם ביאור הלכה לכאורה, במקור האחרון בעמוד הראשון, למה לא הרשו שירוויח ביום אחד או בשני ימים הרבה יותר מכדי פרנסתו? אם היו שואלים אותנו, את הפרופסורים לסטטיסטיקה, היו אומרים לו, קח יום אחד. אתה אומר, יום אחד לא יהיה לי מספיק אוכל כי הוא לא יישאר טרי, אין לי מקפיא, אין לי מקררים. קח יומיים, ראשון ושלישי נגיד. רוב הסיכוי שאם תיתן בהם הרבה עבודה ותכין אוכל, שבשאר הימים שלא תכין, תיפול על שבת, ושבת תהיה באמת שבת מנוחה ושמירה. זה הסברה, זה ההיגיון. למה לא ישהו שירוויח ביום אחד או שני ימים הרבה יותר מכדי פרנסתו? כדי שיוכל לשבות אחר כך דלת או הימים ממלאכה. שעל ידי זה קרוב שיקיים מצוות שבת כדין תורה. יותר סיכוי מבחינה סטטיסטית. מה שאין כן אתה, כי בכל יום בוודאי הוא מחלל שבת במלאכה דאורייתא. כל יום הוא מכין חביתה. אז איך יכול להיות שנתת לו את העצה הזאת? כל יום להכין קצת. ופה הוא מביא, וזה הפתח, זה הפתח, מוריי ורבותיי, לכל היסוד של הדברים שאנחנו רוצים לומר. מתי יש לנו רק תפילת מנחה שנדע זה? 22, בסדר גמור. אומר פה יסוד חשוב, מוריי ורבותיי, וזה היסוד של הציווי והגזרה. מי אמר לנו לשמור את שבת? איך קוראים לו? בורא עולם. איפה הוא אמר? פרשת ויקל. הוא אמר גם לפני כן, אבל בפרשת ויקל הוא מפרט לנו את כל הציוויים של שבת. הוא אמר לנו מה מותר ומה אסור. ואותו אחד שאמר לנו מה אסור לעשות בשבת, גם כן מה הוא אמר לנו? אשר יעשה אותם האדם וחי בהם ולא שימות בהם. ומזה למדו חכמים שפיקוח נפש דוחה את התורה כולה חוץ מגימל עבירות. עד כדי כך חידה לשולחן שבת, איפה כתוב בהלכות שבת שמי שזריז, טוב עכשיו כבר אמרתי, אבל מי שזריז לחלל את השבת הרי זה משובח. מי שזריז לחלל בפיקוח נפש, סימן שין כפחת, כתוב שם שמי שזריז, ולהפך כתוב שמי שמתעצל צריך לצעוק בו ולגור בו. עכשיו תגידו מה השאלה, למה שמישהו יתעצל? אתם יודעים למה שמישהו יתעצל בפיקוח נפש? כי זיהוי של פיקוח נפש זה דבר שהוא קשה. אם אתה רואה בן אדם גוסס, זה פיקוח נפש. אבל הרבה פעמים יש מצב ביניים כזה, ואתה צריך לדעת שזה פיקוח נפש ולהגיד אל תפחד, עכשיו לחלל שבת, תביא את האוטו ונוסעים. התורה כל כך החמירה בפיקוח נפש בשבת, שלמרות שבספק ספקה היא מקלה, בזה היא החמירה. מה זה ספק ספקה? יש לך שלושה ספקות זה על גבי זה. אתה רואה גל של אבנים, ככה אומרת הגמרא ביומא. רואה גל של אבנים נפל, עכשיו אתה מסופק. יש שם בן אדם או אין שם בן אדם? זה ספק ראשון. גם אם יש שם בן אדם, אולי הוא לא יהודי, אולי הוא גוי ואז אתה לא חייב לחלל את השבת, וגם אם הוא יהודי, יש שם וזה, אולי הוא מת כבר. ספק, ספק, ספקה, ובכל זאת תפקח עליו את הגב, כי כל כך מחמירים בדבר הזה. כלומר, מי שאמר שאסור בשבת, הוא אמר גם באיזה אופן מותר. והוא אמר שכאשר האדם עומד בפני פיקוח נפש, מצווה עליו לחלל את השבת, וממילא עכשיו מובן לכולנו למה צריך לעשות מלאכה בכל שבעת הימים. כי בכל יום הוא עושה כדי מה? לחיות. והאם זה נחשב פיקוח, האם זה נחשב חילול שבת? לא. הוא מחלל במעשה, אבל מי שאמר שאסור, הפה שאסר הוא הפה שהתיר. ולכן עדיף שכל יום הוא יעשה את המינימום, כי בעצם יוצא שכל הימים הוא לא חילל שבת. כן, את המינימום של פיקוח נפש. הבנתם? אם היינו נותנים לו יום אחד, באותו היום היה מספיק לו חביתה, אבל מה? הוא הכין הרבה אוכל. יוצא שחוץ מהחביתה הוא חילל את שבת, ואם הוא נפל לשבת, חילל את שבת. אבל ברגע שכל יום אמרת לו תעשה את המינימום כדי לשרוד, אז מותר לו לעשות את זה, כי זה פיקוח נפש. יוצא שאף יום לא חילל שבת, חידוש גדול. וככה הוא מסביר את זה בעמוד השני. יש לומר כשאתה שהוא עושה כדי פרנסתו, פירוש כדי לחיות, אין זה מקרה, זה לא נקרא חילול שבת, כי בכל יום זה נוגע לפיקוח נפש, ולכן זה יותר עדיף משעשה יומיים או יום או יומיים יותר פרנסתו ויחלל שבת. בסדר, ולכן עדיף את הדבר הזה. זה דוגמה אחת. אני רוצה עכשיו ללכת לעולם אחר, ומשם גם כן לראות את הדוגמה לדבר הזה. זה גם כן קשור קצת לנושא של פסח, מתחילים פסח עכשיו, כל הנושא של הכנות, הבית, המטבח, יש לנו השנה פסח מיוחד, ערב פסח. שיכל להיות בשבת, כמו פורים. כן, כן, אז עכשיו, כן, אז באמת פעם הבאה זה יהיה לנו בתף תף היי. עוד 20 שנה, בעזרת השם, כולנו ביחד, בתף תף היי, בסדר, בערב עשר תזכרו, כן, תזכרו, מעולה, אנחנו מוקלטים, ואנחנו נראה את זה, בסדר, בעזרת השם, אבל למה לא אמרתם אמן? תגידו אמן, 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 אתם יודעים, מה? לא, אני לא מחלק מכתבים, אני מתפלל, מה? לא איזה יום חמישי, אתם יודעים שהגמרא מספרת במסכת מגילה, הגמרא במסכת מגילה מספרת על אחד האמוראים שהוא היה עני גדול והיה לו חתונה של הבת שלו עוד כמה חודשים, אז הוא בא לאחד הרבנים והרב אמר לו, אל תדאג, אתה עד החתונה אני מברך אותך שאתה תהיה שם עם בגדי משי, שאתה תתעשר וזה, וכך היה, קרה שם איזה מייסה, והוא פתאום מתעשר, נהיה עשיר גדול. ההוא מגיע לחתונה, ההוא מגיע לחתונה זה שבירך אותו, והוא רואה אותו עם פנים זועפות, כועס עליו וזה, מה החתונה, ואתה בירכת אותי וזה, תשמח, מה אתה זה? הוא מסתכל עליו, אומר לו, למה לא אמרת לי וכן למר? למה לא אמרת לי וכן למר? תראו, אומר לו, לפעמים מילה קטנה, תגיד אמן, תגיד וכן למר, אתה לא יודע אם זה את רצון, אתה לא יודע, כתוב על בלעם, שהוא כיוון לחלק בחלקים שבו יש חרון אף ביום, אז יש זמנים ביום, כן, ואני תפילתי לך, השם, את רצון, יש את רצון, תגיד אמן, מה, לא להיות, כן. אז יש סוגיה שקשורה לדבר הזה, סביב חתיכות של בשר מותר ואסור, שיתרבבו זו בזו. עכשיו, מה הכלל באיסור ויתר? יש לנו כמה כללים. יש לנו כלל של ביטול ב-60, ויש לנו כלל של רוב. מתי אומרים ביטול 60 ומתי אומרים רוב? ביטול ב-60 זה בדבר שהוא לח. מה זה לח? נוזלים, מרק. נגיד, אתה מכין מרק בשר, ונפל לך לשם איזשהו טיפה של חלב, אם יש, או שהכנסת למה טיפה, אם הכנסת קאפ, תוך כדי שבת, אתה מכין, תסיר וזה, בא אחד הילדים, אומר, אני רוצה לטעום, אמא אמרה לו, תטעם, נכון? תמיד, תטעם, נראה אם יש טיבולים וזה. הוא בא, לוקח כפית, חלבית של הקפה, לפני רגע שתו בקפה, מכניס את הקבינים, מה עושים? בודקים. מה הסיר, גודל של הסיר? מה הגודל של הכפית שנכנסה? בדרך כלל מול כפית, בסיר יש פי 60, נגמר הסיפור, כל טוב, מותר, אין בעיה. זה, פי 60 זה בלח. אבל ביבש יש לנו כלל, עקרונית מכר הדין, אומרים, אחרי רבים לעתות. מה זה אחרי רבים לעתות? שאם יש לפניך כמה חתיכות של בשר, והחתיכות האלה, אחת מהן זה חתיכה שהיא אסורה, אז אם יש לך שתי חתיכות שהן מותרות, וחתיכה אחת שהיא אסורה, מותר, בטל, בטל ברוב. מה זה אומר בטל ברוב, מוריי ורבותיי? שנייה רגע, בואו נעשה פה, אין לי פה כוסות בשביל לעשות את זה, אבל תבינו, יש לך פה שתי חתיכות שבשר מאדרין מן המאדרין, מה שנקרא בשר רעל, מה זה רעל, ראשי תיבות? רובין אידה לנדאו, הקשרות הכי טובות, בסדר, הכי טוב, בסדר. בשר רעל, יש לך פה הכי טוב, אבל אז בשר השני זה בשר דבר אחר, אסור. ועכשיו שלוש חתיכות, אומרים לך זה בטל ברוב. מה זה אומר? מותר לי לאכול את הכל? מה? כן, מותר לאכול את הכל? מותר לך לאכול את הכל? מה? אין איסור. אוקיי. אז אולי מותר לכל, אולי מותר לך לאכול שתיים, כי אתה תולה שהשתיים הם בסדר, אבל אחד להשאיר, אולי לכל בן אדם אחר מותר לאכול. אחד בא ואומר, טוב, אני לקחתי את החתיכה המותרת, והוא בא ואת החתיכה המותרת, והוא בא, אבל לא אותו בן אדם. בוא נראה מה נפסק להלכה. אומר השולחן ערוך במקור השביעי, וזה בדיוק אותה נקודה. חתיכה של איסור, שאינה ראויה להתכבד, כי חתיכה ראויה להתכבד היא לא בטלה, זה גודל גדול, שנתערבה באחרות, שהן כשרות, מין במינה יבש ביבש, יבש ביבש, רוצה לומר, זה לא מרק, כי במרק צריך ביטול בשישים, שזה עניין אחר, זה בלח. חד בתרי בטיל, חד, אחד, בטל בשתיים, אפילו שתיים כשרות, ואחת אסורה, מוריי ורבותיי, מותר לך לאכול, רגע, כמה? אומר השולחן ערוך, ומותר לאוכלן אדם אחד, כל אחד בפני עצמה, אבל לא יאכל את שלושתן ביחד. מה זה אומר? אתה יכול לקחת את הסטייקים האלה, הקטנים, ואתה יכול אחד לאכול בצהריים, ואתה יכול לאכול אחד בלילה, ואתה יכול לאכול עוד אחד למחרת בבוקר, לבריאות שיהיה לך על הבוקר לאכול סטייק. בסדר? מותר לך. חידוש גדול. למה? כי זה בטל ברוב. אבל אל תאכל אותם בבת אחת, כי אם אתה אוכל אותם בבת אחת, ברור שמה. אז כאילו כשאתה אוכל בצהריים, אתה אומר, טוב, עכשיו אכלתי את החתיכה המותרת. בערב אתה גם אומר עכשיו, אכלתי את החדר הזה, וגם למחרת. כי כל פעם בפני עצמה. אבל לאכול ביחד, זה אסור. רגע. מה?
כי אז בטוח
שתאכל את זה, בדיוק. למרות שבטוח אכלת. בטוח אכלת, נכון? בטוח אכלת. פשוט כל רגע אתה אומר בפני עצמו. אומר השולחן ערוך, ויש מי שאוסר, זה הרשב"א, בהמשך אתם רואים בשביעי, במקום השביעי, יש מי שאוסר לאוכלן אדם אחד אפילו זה אחר זה. מה פתאום אומר הרשב"א? השתגעת? עזבו אתכם. דיברנו על כוסות עם רעל. יש לך עכשיו שתי כוסות עם מים טובים, הכל, קרח, מה שאתה רוצה. כוס אחת עם רעל. היית אוכל את כולם? לא היית שותה אפילו אחת. אפילו אם היה אחת מתוך 100 לא היית שותה, נכון? אז למה בבשר זה בסדר? דרך יכול להיות שבן אדם אחד יכול לאכול את הכל, ותראו את שיטת הראש. הראש לא נפסק להלכה בשולחן ערוך. אגב, כמי פסק בשולחן ערוך? סתם, ויש מי שאומר הלכה כסתם. כלומר, שולחן ערוך מתיר לאותו בן אדם לאכול את שלושת החתיכות, למרות שיש שם חזיר במחילה. לא בבת אחת, אבל מותר, והוא בטוח יאכל, רבו ישראל. הוא אוכל איסו, חמור, דאורייתא. ובכל זאת תתיר לו. כי סתם ויש מי שאומר, אבל רק סתם. הראש עוד יותר אמר, תסתכלו רגע במקור השמיני, הטור מביא בשם הראש, הטור רבי יעקב בעל הטורים, היה בנו של הראש, רבנו אשר, מגדולי הפוסקים, וכיוון שנתבטל, אומר במקור השמיני, כיוון שהתבטלה החתיכה ברוב, מותר לגמרי, אפילו איסור דה רבנן אין פה, ומותר לאדם אחד לאכול את כולן ביחד, אף על פי שבוודאי אוכל האיסור. רק שאלה, רגע, רגע, רגע.
זה דומה לשבת.
אז נכון, עוד רגע אני אלך לשם, אבל אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אתם יודעים, הגמרא אומרת בנידה, במסכת נידה, שכל דבר שהתורה אסרה עלינו, יש איזשהו היתר, נכון? הוא אומר למשל, אחות אשתו, אז יש שם את היבמה, ואז היא אומרת, מה זה החזיר? איך אפשר לאכול את החזיר? היה דג שקראו לו, יש אולי דג שקראו לו שיבוטה. אני לא יודע, לא מכיר את הדג הזה, אבל יש לי שיטה יותר טובה. הרבה יותר טובה. לערבב! מה שנקרא, אני לא יודע. למה? נכון, אין מבטלין איסור לכתחילה. לא לשחק פה ולעשות כאלה דברים אחרת, וואו וואו, היה יכול להיות חשניצל ממחמה וכל דברים כאלה, ביטלתי. לא, אסור בטל איסור לכתחילה. אבל אם קרה שזה יתערבב, אומר הראש שלאותו בן אדם מותר לאכול הכל ביחד עכשיו, באותה מנה, אפילו הוא לא מצריך זה אחר זה.
יש לו אפשרות אחרת?
לא, אין, לא צריך, מותר לכתחילה. אומר הבית יוסף את מה שראינו בהלכות שבת מקודם, וזה היסוד מוריי ורבותיי. מי אמר שאסור לאכול חזיר? בורא עולם. מי אמר שהולכים אחרי הרוב? בורא עולם. הפה שאסר הוא הפה שהתיר. וברגע שהוא אמר לך שיש ביטול ברוב, זה הופך להיות ממש כמו היתר, אל תיבהל. זה לא משהו פיזי. כמו רעל, שלא תעיז לשתות אחד ממאה. זה ברעל. זה המציאות הפיזית. זה הרי אמירה רוחנית שזה אסור או מותר. וממילא האמירה הרוחנית גם שמתירה בביטול ברוב, מתירה לגמרי, ותראו איך הבית יוסף מסביר. במקורת שהיא כן כתב הראש, ושימו לב איך זה מתחבר לפרה אדומה ליסוד שראינו שם, משום שגזרת הכתוב הוא אחרי רבים להטות. ככה אומרת התורה, אומר הקדוש ברוך הוא, אילקח חד בתרי בעתיל, וזה פה עכשיו צריך שירעדו עמות הסיפין של הבית מדרש פה, ונהפך האיסור להיות אתר. מדהים, מדהים. אבל היסוד הוא, כי הוא אמר והוא אמר. וזה קצת מחזיר אותנו, קודם כל כמובן, לשאלה בהלכות שבת ששאלנו, שלא היה לנו ברור למה, אומר כל יום מחלל שבת, הרי סטטיסטית זה לא הגיוני, ברור למה. כי הוא אמר לך בפיקוח נפש, וממילא זה לא נחשב לרגע שחיללת את שבת שעשית כדי צורכך, למרות שזה בכל יום, כי זה מה שהוא אמר. וזה גם מקשר אותנו עוד רגע לפרה אדומה, שאיך התחיל שם רבן יוחנן בן זכאי, ומה אמר לתלמידים שלו? גזרה, גזרתי, חוקה, חקקתי, זה היסוד. וזה ללכת אחרי הציווי, אחרי הגזרה, זה מה שהוא אומר פה. הרשב"א לא מקבל את הדבר הזה, כן, הרשב"א במקור התשיעי בהמשך אומר, מה פתאום? כשאוכל האחד אני אומר שזהו של אתר, וכן בכל אחד ואחד, אבל אם הוא אוכל את הכל, אז יוצא שבסוף הוא אוכל את האחד, זה שיטת הרשב"א. ופה מורה ורבותיי, אני רוצה להרחיב בנקודה הזאת של הציווי, אולי אספר לכם איזה סיפור. הנה, סתם סיפרתי אותו בעבר. אני רק רוצה לומר משהו על, 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 על דוגמאות וסיפורים, כן? דוגמאות וסיפורים זה אחד הדברים שמצליח להלביש רעיונות בלב. מה זה אומר? אתם יודעים שהחסידים לא הולכים עם עניבות. למה לא הולכים עם עניבות? כדי שלא יהיה הפרדה בין המוח לבין הלב. בסדר, זה ככה. עם הגרטל למטה להפריד בין הלמטה זה, אבל לפה שלא יהיה הפרדה. מה זה הפרדה בין המוח לבין הלב, מורי ורבותיי? יש הרבה דברים, כל אחד מאיתנו, שהוא מבין אותם בראש, אבל הוא לא חי אותם. נגיד אמונה וביטחון. כל אחד מאיתנו יכול להרצות על אמונה וביטחון. באמת, במוח הוא שמה. אבל כשהוא מגיע לסוגיה של אמונה וביטחון, אתם יודעים מה ניגש אליי אחד בשכונה שלנו? איזה סוגיה לא פשוטה. עכשיו פתחו אצלנו שכונה גדולה, 40 אלף איש, אבל יש שם, אני תמיד צוחק שיש שם בעיקר מספרות ופיצות ופיצריות, כן? אבל עכשיו יש שם גם כן פתחו עוד מאפייה חדשה. והבעל המאפייה בא ומדבר איתי, אומר לי, תשמע, אני מתמודד עכשיו מול סוגיה של אמונה וביטחון. בקדוש ברוך הוא, זה, אתה יודע, קל לדבר כשאתה מגיע ללב, שזה צריך להיות קשה להכיל את זה. אתה יודע שאסור להתעסק בטלפון באוטו. אתה יודע את זה, זה ברוך שזה מסוכן. אבל זה לא מתיישב לך על הלב מספיק. אולי סיפרתי לכם פעם, הלכנו עם הילדים לאיזה אטרקציה של זהירות בדרכים, משהו, ואז הכניסו אותם שם לאוטו, שמו להם חגורה, ואז האוטו מתהפך, עולה למעלה. ואז רק החגורה, החגורה הזה, חודשיים אחרי כן לא הייתי צריך להגיד להם לשים חגורה. אחרי חודשיים זה עבר. אבל מה קרה? זה לא ברור, זה ברור, אבל זה לא מחלחל. מה שעושים דוגמאות וסיפורים, זה מוריד את זה ללמטה. אני רוצה לתת דוגמה לחשיבות הציווי. אנחנו היינו זה הלימוד הראשון אולי שלמדתי בצהל. היינו בצהל, היה לנו איזה מפה. אתם יודעים, תמיד הרב הראשון שלך והמפקד הראשון שלך, וזה הוא מבחינתך האילוי הכי גדול, וכאילו אתה נראה לך כאילו הוא הכי טוב במה שזה. אז היה לנו איזה מפה כזה שהוא היה נראה לנו הכי בכושר והכי יודע והכי מבין, ובאמת הוא היה מומחה גדול. והיה לנו איזה ניווט שם שארוך, והוא מרוב שהוא היה מומחה, אז הוא לא הלך במסלול שהמגד אמר לו, אלא הוא חתך ועשה לנו ככה בג'בלאות קצת. הגענו שעתיים לפני כולם, ואין לך דבר ערב יותר, עדיין לא, זה ערב יותר, מלהגיע אחרי איזה לילה לבן, שעתיים לפני כולם, שאתה שוכב לך ככה, מחכה שכולם יבואו, רק בירחנו אותם. למחרת בבוקר, אמרו לנו, הדיחו את המפה. העבירו אותו תפקיד, מה שנקרא, הדיחו, העבירו אותו תפקיד, יבוא לכם מישהו חדש. אף פעם בטירונות, אם נתקלם לו, מדיחים מפה וזה. למה? לא עשה מה שאמרו לו. בצהל, הדבר הכי יסודי קודם כל, יש פקודות. צריך לעשות, לא, פקודה חוקית, אבל כן, זה יסוד הציווי. החיבור בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, זה מצווה מלשון ציווי. ולכן ברגע שהוא מצווה א', והוא אומר אחרי זה ציווי אחר, זה כאילו מבטל את זה והופך את הציווי. וזה בדיוק היסוד של השבת, שהיא כבר לא נחשבת כחילול, כי אתה עושה פיקוח נפש. וזה היסוד של החתיכות, שהולכים אחרי הרוב, שאומר הראש, שנהפך האיסור ליתר, כי הוא ציווה. זה הנקודה, זה לא נקודה סובייקטיבית בחפצה, אלא בציווי של הקדוש ברוך הוא. וזה עכשיו הפאנץ' שלמה פרה אדומה מתקנת את חטא העגל. מה זה חטא העגל? אני אשאל אתכם שאלה עוד לפני כן. לפני שקראנו בכי תישא על חטא העגל, תלכו פרשה אחת לאחור, שתי פרשות לאחור, פרשת תרומה. קראנו שם על כלי המשכן. ומה היה בתוך קודש הקודשים פנימה, במקום הכי הכי קדוש, שאסור היה להיכנס שם, היה ארון. ועל ארון היה מה? היה לו... והיו קרובים. ממה היו עשויים הקרובים? מזהב. זה היה למעשה פני תינוקות, פסלים. שני פסלים. אפילו כתוב, הגמרא אומרת, שכשהגויים נכנסו לשם, אמרו, היו מופתעים, זה תראו, זה מה שאתם רואים. אתם אומרים לנו כל הזמן, לא, 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 וזה מה שמתחבא אצלכם. איך יכול להיות? איך הקרובים? זה קודש הקודשים, והעגל שזה בסוף די דומה, פסל מזהב, זה החטא היום והנורא ביותר. איך יכול להיות? מילה אחת, מוריי ורבותיי, מה המילה? ציווי. ציווי. זה נצטוונו, וזה נצטוונו שלו. זה היסוד. בסדר? אותו דבר עם המרגלים. המרגלים אמרו להם ללכת בזה, ואז הם רצו. באו אחרי כן המעפילים. והמעפילים באו לתקן, הם היו אנשים טובים וצדיקים, ואמרו, אנחנו לא מפחדים. אבל מה אמר להם הקדוש ברוך הוא? לא, עכשיו כבר לא. ומה קורה למעפילים? הם נופלים, אבל הם היו טובים, אבל זה עכשיו כבר לא ציווי. וגם ביום שבו נחנך המשכן, נכנסים שם בני אהרון, והם, מה בני אהרון? צדיקים עליונים, אין שאלה בכלל. כתוב שצריך לבכות שקוראים ביום כיפור על מות בני אהרון, צריך לבכות על הדבר הזה. הם היו גדולים, והם באים ועושים שם אש, זרה, מה? מה אומרת הדרה? שהוא לא ציווה אותם. זה הציווי, מורה ואותי. זה היסוד. לכן, לכן, תבוא הפרה האדומה, שכל טעם רציונלי שבעולם אתה לא תוכל למצוא לה ולהסביר למה כן, חוץ מדבר אחד, למה לעשות אותה? כי הוא אמר, חוקה, חקקתי, גזרה, גזרתי, that's it, that's all. לא טעמים ולא הסברים ושבת זה נחמד כמו שאמרתי בהתחלה וזה יפה וזה משפחה וכל הדברים האלה יפה. לא, למה פרה אדומה? כי הוא ציווה. ותתקן את חטא העגל שיסוד החטא מבוסס על מה? שהוא לא ציווה. לכן זה לא סתם פרה ועגל יהיו תעשה מו ואז העגל זה לא זה. אלא זה הנקודה של המצווה שהכי מבטא ציווי, כי ככה הוא אמר, היא תתקן את המקום שבו עשו נגד הציווי. וזה מוריי ורבותיי לסיום, שאלה ששאל טרונוסטרופוס הרשע, שהיה לו הרבה מחלוקות עם רבי עקיבא, והוא אומר לו, תגיד, מי אמר את שבת? למה דווקא שבת? אולי יום ראשון, אתם יודעים, יש בדיחה שמספרים בשם רבי יונתן אייבשיץ, הוא היה לו הרבה מחלוקות עם הגויים, כל מיני פולמוסים וכיוצא בזה, ואז פעם אחת אמרו לו, יש לנו כמה שאלות עליכם. אחד, אצלנו אמרו לו הנוצרים, הבתי כנסת, הכנסיות מסודרות ויפות, תראו פה הכל בלגן ודפים ובלגן בשולחנות, לא ככה, לא מסודר כזה. אחרי זה הוא אמר לו, ותגיד לי, גם אצלכם בבית כנסת צועקים אנשים, אצלנו שורים יפה, וגם ההלוויות שלכם זה בלגן, אצלנו הלוויה זה יפה עם ארון ויש אוטו כזה נוסע. אז הוא אמר לו, תשמע, קודם כל לכם, יש אימא שהיא מסדרת את ה... לאלוקים שלכם יש אימא, היא מסדרת את, ה... את הכל, אז זה, למה אצלכם מסודר? לנו אין לאלוקים אימא, זה אחד. לגבי של צעקות, אתם אלוקים שלכם, אתם הגשמתם אותו, הוא בארץ. לא צריך לצעוק. אצלנו אלוקים הוא בשמיים, צריך שהוא ישמע אותנו. ולגבי ההלוויות, אני באמת מעדיף להיות בהלוויות שלכם. ככה, מעדיף להיות. זה מזכים. לא, לא, לא על כל דבר צריך לחלוק שזה. אבל רבי יונתן, אז גם טרונוסטרופוס היה לו הרבה מחלוקות. ואמרו לו, למה דווקא שבת ולא יום ראשון? אולי יום ראשון זה יום יותר מתאים. ככה שואל אותו טרונוסטרופוס במקור האחרון 11. שאלה זו שאל טרונוסטרופוס הרשע את רבי עקיבא, אמר לו, ומה יום מיומיים? כלומר, למה דווקא היום הזה הוא מיוחד משאר הימים? מי אמר? ענה לו, כמו יהודי טוב בשאלה, ומה כבר מגוברין? מי אמר שאתה יותר מכולם? מי? אומר לו, למה? דמרי... צבי, מה זה דמרי צבי? האדון שלי, הקיסר, הוא ציווה ואמר טרונוסטרופוס כן, וזה לא, הוא מינה אותי. הוא אמר, שמעת? דמרי צבי, האדון שלנו, בורא עולם, ציווה את השבת. ולכן זה הנקודה של הציווי, רבותיי, זה העניין הזה. לסיום, יש לנו שתי דקות. כולם פה, ואני אומר את זה באחריות, מכירים את הסיפור המפורסם, כה עשו חכמנו מפורש, מה שנקרא זה בגמרא, כן? אבל כה עשו חכמנו מפורש, על דמה בנתינה, על אותו גוי שבאו אליו, נכון? באו אליו, זה, וכולם יודעים, רצו את האבן, את הישפה, ולא היה, היה לו, אבל היה אותה מפתח, והוא לא רצה להעיר את אבא שלו, והציעו לו לשלם לו ממון רב, ממון, ממון רב, 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 וכולו הדברים האלה, והוא לא הסכים. מה כתוב שלשנה הבאה? מה נולדה לו? פרה אדומה. ואז באו, קנו ממנו את אותו כסף שכוייך. יש לי שאלה, לא יכל בורא עולם להצמיח לו דולרים על העצים? הרי אם מוציא לו פרה אדומה, לא יכל לגלות לו איזה אוצר בזה? למה דווקא הוא הוליד לו פרה אדומה? אתם יודעים למה? זה הנקודה. כיבוד הורים, כיבוד הורים זה סברה, זה היגיון, זה משהו שמוסר אנושי מבין אותו, לפחות אמור להבין אותו. אבל אנחנו אומרים לו, תראה, אותו כסף שאתה בעצם היית מוכן להפסיד על משהו שהגיוני, אנחנו מוכנים להפסיד ולשלם על פרה אדומה, שזה הדבר הכי לא הגיוני, אבל כי הוא ציווה עלינו, ובגלל הציווי אנחנו רוצים לעשות את זה, ולכן הפרה אדומה, שהיא מעלת הציווי, היא מתקנת את חטא העגל, שבא בכפירה בציווי. רבי חנניה, בן הקשה אומר...